אבות ובנים עם הרב מאיר פנט. שלום וברכה מאזינים יקרים, יום ראשון, י"ט באב, היום שבעצם פותח לנו את השבוע השני של בין הזמנים, והנה אנחנו שוב זוכים בסייעתא דשמיא להיפגש לשעה ערכית וחווייתית גם יחד עבור כל המשפחה, כפי שגם ניתן להבין משמה של התוכנית אבות ובנים. אז לטובת אותם אלו שבשבוע הראשון אולי שהו בחופשה, אי שם במקום שלא יתאפשר להם לקלוט ולהזין לתוכנית, וכעת הם בעצם נוחתים לקרקע המציאות, אז קודם כל ברוכים הבאים, ורק נסביר להם בקצרה שאת השעה הזאת, בין השעה 6 ל-7, השעה הזאת מוקדשת מדי יום בסייעתא דשמיא לשעת איכות משפחתית ומהנה של לימוד תורה, של אתגרים לימודיים, חיזוקים רוחניים וגם הרבה הרבה פרסים, פרסים שווים, עקרי ערך שמחולקים כאן ביד רחבה. וכדרכנו נפתח בעזרת השם עם מסר ועם נקודה למחשבה. אנחנו עכשיו אמנם בזמן כזה של חופשה, של שחרור, של החלפת אווירה, אבל הפסק הזמן הזה מהלימודים ומהשגרה הוא גם במקביל חלק מתהליך של בנייה, של פתיחת דף חדש לקראת שנת הלימודים החדשה, של הזדמנות חדשה, הזדמנויות חדשות שעוד מעט ייפתחו בפני כל כך הרבה תלמידים, תלמידות, מורים, מורות. ונכון אמנם שחופשת הקיץ היא משהו שבאופן עקרוני מכוון כלפי שנת לימודים, היא לכאורה סך הכל משמשת כסוג של הפרדה, היא חוצצת בין שנת לימודים אחת לשנייה, אבל בסופו של דבר היא גוררת את כולנו, וכולנו, אני מתכוון, גם מי שעובד בעבודה שהיא לא קשורה לחינוך, גם אמא לילדים שעובדת בכל עבודה שהיא, בין אם היא מוכרת בחנות, בין אם היא פקידה בבנק, ובין אם היא עובדת בתכנות מחשבים, שבמקומות הללו יש כמובן פחות משמעות לשנת לימודים חדשה, אבל אחרי הכל זה נוגע בכולנו, כי בתור אבות ואימהות לילדים, אנחנו חיים בהתאם ללוז, לציר הזמן של הילדים שלנו, ומה שזה אומר שבעצם כולנו נמצאים עכשיו בתקופה הזאת, שמצד אחד מעבררת אותנו, אבל גם תומנת בחובה הזדמנות של התחלות חדשות, של הזדמנויות חדשות. אז בעזרת השם, מדי פעם נעסוק כאן בפינה הלא רשמית הזאת שלנו של נקודה למחשבה, נעסוק במשמעות האדירה שיש לזמן הזה ולצ'אנס שזה בעצם מעניק לנו במגוון תחומים. והיום הייתי רוצה לקחת את זה לנושא שמקיף, אני חושב, את כולנו, מנער ועד זקן, מילד בחדר, מילדה בגן ועד אבות, אמהות, סבים, סבתות, ובעצם כל אדם באשר הוא, כל אדם שיש לו קצת אינטראקציה עם החברה שסביבו. ולנושא הזה קוראים סליחה. אבל לא מהצד של העניין של בקשת הסליחה, אלא דווקא מהצד של ההסכמה שלנו לסלוח. אין ספק שהיכולת לסלוח היא מהווה את אחד המרכיבים הגדולים והמשמעותיים בפתיחת דף חדש וביצירת הזדמנות חדשה בכל זמן ובכל תקופה. בוודאי בזמן כזה שבאופן כללי הוא מהווה התחלה חדשה כמו שדיברנו, ועל אחת כמה וכמה שהזמן הזה נושק לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שבוודאי זה עת רצון לנקות את המחסנים הפנימיים שלנו מכל אנרגיות שליליות. אז את המצווה ואפילו החובה ההלכתית והמוסרית שיש בלסלוח ובלמחול על עוולות שנעשו לנו, בפרט אם באים ומבקשים את הסליחה שלנו, את זה מן הסתם כולם יודעים. אבל את הזכות, ואולי אפילו ניתן לומר את הכיף שיש בלהתנקות ובלסלוח, את זה פחות יודעים ואולי פחות חושבים על זה. מה שאני רוצה לעשות ברשותכם זה סך הכל להקריא קטע, בעיניי לטעמי הוא קטע מרתק ומחכים גם יחד, והקטע הזה הוא מתוך סיומת של ספר בשם אחרי 30 שנה של סופרת בשם חתל קנה, וכך היא כותבת. לפני מספר שנים התגלגל לידי מעשה זה שהכותב טען לאמיתותו. בבית ספר באנגליה ביקשה מורה מתלמידיה להשתתף בניסוי מבלי לספר להם את מטרתו. היה עליהם להביא מהבית תפוחי אדמה. למחרת, נערמה במרכז הכיתה ערמה קטנה ומרשימה של תפוחי אדמה בגדלים שונים ובצורות שונות. המורה ביקשה מהתלמידים להיזכר באנשים שפגעו בהם במשך השנים. זה יכול להיות ילד או מבוגר, קרוב משפחה, שכן או אפילו מורה, מישהו שטינה נותרה בליבם עליו והם לא סלחו לו מעולם. יכול להיות שמדובר גם בכמה אנשים ולא רק באחד. לאחר שכל אחד התרכז במחשבותיו, הם התבקשו לקחת מהערימה תפוחי אדמה המזכירים להם אנשים אלה, בגודל, בצורה או במבנה. הם לא היו צריכים להסביר או לספר מדוע בחרו בתפוח אדמה זה או אחר, או מה היה המקרה. כל ילד קישט את הפנים שבחר באופן שרצה. צייר לו תווי פנים, אוסיף משקפיים, שיער או שפם. בסופה של המלאכה, התבקשו הילדים לארוז את תפוחי האדמה שלהם בסקית. כל אחד מהם התחייב לשאת איתו את הסקית הזו לכל מקום במשך שבועיים ימים. בסופם של אותם שבועיים, הם ישבו בכיתה והחליפו חוויות. התברר כי היה בדבר טרחה לא קטנה. הסקית הייתה כבדה, מטרידה וגם קצת מביכה. בכל מקום הם נשאלו מה פשר הסקית המשונה הזו. היו מקומות שהם ויתרו על הביקור בהם כדי שלא יתקלו בשאלות חטטניות, ובסופו של דבר, תפוחי האדמה הסגורים בסקית גם החלו להרכב ולהפיץ ריח רע. אז הסבירה להם המורה, כי זה מה שבדיוק קורה לנו. המשקעים המרים מעיקים, מכבידים, מטרידים את שלוותנו, יוצרים מצבים מביכים, ובסופו של דבר מפיצים ריח רע. האפשרות לסלוח ולשכוח אינה רק חסד כלפי מי שחטא כנגדנו, שיחופר לו, אלא חסד גדול כלפי עצמנו, להיפטר מהמסע הכבד ולא לשאת אותו על שכמנו במשך שנים רבות. עד כאן ההקראה. כאמור, אז אם כן, מאזינים יקרים, לסלוח לשני זה בעצם לאהוב את עצמך, לאהוב את עצמך באמת, ולאהוב את עצמך, כפי שכבר אמרו בעלי המוסר, זה חלק בלתי נפרד ממצוות ואהבת לרעך כמוך, כי ככל שתדע לאהוב את עצמך ותגדיל את הכמוך, אז במקביל יגדל גם היכולת שלך לאהוב את רעך. חזרנו מהפרסומות ואנחנו בחלקה הנוסף של תוכנית אבות ובנים, ובלי להתמהמע אנחנו ניגשים מיד לפינתנו האהובה ולהזנה לשיעור קצר ונפלא בפרקי אבות.
אבות על בנים, פרקי אבות, ללמוד ולעשות עם איש החינוך הרב אפרים וייס.
שלום לך הרב מאיר פנט, המיוחד שבמנהלים, שאת אמרותיך בצמה כולנו שותים. שלום גם לאבות והבנים שבצוותא זה לצד זה ישובים ולדברי אלוקים חיים מאזינים. היום נשוחח על ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. לשם כך נלמד את משנתו של התנא שמעון בנו של רבן גמליאל בפרק א' משנה י"ז בפרקי אבות. וכך אומרת המשנה הקדושה, שמעון בנו של רבן גמליאל אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים, זכיתי לגדול בקרב תלמידי חכמים. ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. יסוד חשוב למדתי, במידות שבין אדם לחברו, עד כמה חשובה השתיקה. ואיזו סוג שתיקה למדתי? מי ששומע חרפתו ושותק. הוא מוסיף התנא שמעון, ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. מטרת לימוד התורה אינה רק ללמוד, אלא כדי לעשות, לקיים את המצוות. וכל המרבה דברים מביא חטא. וכל אדם שמרבה לדבר דברים בטלים, מביא חטא. אדם שכזה לא ימלט מלהיכשל בלשונו. אם כן, התנא שמעון, בנו של רבן גמליאל, מלבד אותנו, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. סיפר המגיד המישרים, הרב אהרון טויסיק שליטה, סיפר לי, מלמד מעשה נורא. אחד מילדי כיתתו היה חולה. ההורים התרוצצו עמו מרופא אחד למשנהו, אך למרבה הצער לא זכו להעלות ארוחה למחלתו. באחד הימים נערכה בכיתה תחרות ציורים. כל ילד ניסה לצייר, כפי כוחו ויכולתו, ציורים נפלאים. גם הילד החולה ניסה את כוחו, ואכן הוא הצליח לצייר ציור נפלא מאוד. כשהגיע לכיתה עם ציורו, ניגש אליו אחד מילדי הכיתה. הציץ לעבר הציור וקרא, ציור כזה שווה משהו? הרי אינו שווה מאומה. ותוך כדי דיבור, השליך אותו הילד את הציור לנגד עיניו של הילד החולה. הילד היקר התאפק ולא ענה מאומה. המלמד לא ראה ולא ידע מן הסיפור כלל. והילד לא סיפר כך אפילו להוריו. כעבור יומיים שאל אב את ילדו, מה הגיב המחנך כשראה את הציור היפה שציירת? לא הגשתי אותו, השיב הילד, כי הוא היה לא כל כך יפה. האב הבין כי משהו מוזר קרה, והתקשר למלמד לברר מה עלה בגורלו של הציור היפה שהילד עמל עליו כל כך. רק אז נודע למלמד שגם לילד החולה היה ציור. הוא מהר לקרוא לילד ולברר עמו מדוע הוא לא הגיש את ציורו. אך הילד התחמק מתשובה, וכמובן שלא סיפר מאומה אודות אותו ילד רע לב. המחנך חקר וחקר, אסף פרט אל פרט, עד שהצטיירה לפניו התמונה במלואה. הוא מיהר לקרוא לילד ולשאול, איך לא סיפרת שהילד ביזה אותך ברבים? ענה לו הילד בתמימות, הלא יודע מלמד שאני צריך רפואה שלמה. חשבתי שהרי אמרו חז"ל במסכת יומא דף כ"ג, הנעלבים ואינן עולבים, שומעים חרפתן ואינם משיבים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו, קצת השמש בגבורתו. אז חשבתי, אולי בזכות שתיקתי, ירחם השם עליי, וישלח לי רפואה שלמה. לא חלפו אלא ימים ספורים, והנה חל שינוי לטובה. מני אז הלך הילד והתרפא ברוך השם. והיום הוא כאחד האדם לפליאתם של הרופאים, שאינם יודעים להסביר את התופעה. רחמי שמיים היו על אותו ילד, שהצליח להתאפק ולא לענות לחברו שבישו. בנוסף, הייתה לו מן הסם גם זכות אבות, וכך זכה למה שהוא זכה, הכל בזכות השתיקה. לסיכום, אבות ובנים, מאזינים עיקרים, התנא שמעון, בנו של רבן גמליאל, מלמד אותנו ש... ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. שתיקה, משימה לא פשוטה היא, למחול בשעת פגיעה. אך מי שיכול לעשות זאת, עליו לדעת, כי הוא מרוויח על די כך רווחים עצומים.
יישר כוח לאיש החינוך, ידידי הרב אפרים וייס, מנהלו הקודם, מזה 36 שנה, יש לומר, של תלמוד תורה תפארת הראם. וכעת נעבור מיד לפינה נוספת, כוכבי בוקר, הפינה שלוקחת אותנו כל יום לברכה אחרת מתוך ברכות השחר, ועוזרת לנו להרגיש ולהבין יותר את מהות הברכה.
כוכבי בוקר, מבט מעמיק לברכות השחר עם הרב יוסף מלכיאל, רב מזרח העיר רחובות.
שלום וברכה לרב מאיר פנט היקר, שלום וברכה למאזיני רדיו כל חי היקרים. מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את השבוע השני לפינתנו היקרה והחשובה, מבט אל ברכות השחר. השבת קראנו את פרשת עקב. בפרשת עקב נתייחד מקום לתפילת ההודעה. וכך אומרת התורה, הוא תהילתך והוא אלוקיך. למגיד ממזריץ' הייתה על כך אמרה נפלאה ונוקבת. וכך אמר המגיד, אם תרצה לעמוד על מידת היראת שמיים שבך, על מידת האמונה שבך, לדעת עד כמה השם אלוקיך, התבונן איך נראית תפילתך. איך אתה מודה ומהלל לבורך? בחום, בלהט, או חלילה בקריאות, בכוונה או בפיזור הנפש. לסיכום, נדע, הוא תהילתך והוא אלוקיך. באותה מידה שהוא תהילתך, בא במידה הוא אלוקיך. וכעת, אחרי הדברים המחזקים של המגיד ממזריץ' לשימת הלב בברכות ההודעה, מאזינים יקרים, ניגש לעסוק בברכות מתיר אסורים וזוקף כפופים. במהלך השינה, איברי גופנו היו כפותים וללא תנועה חופשית. בהשכמת הבוקר, עם היכולת להניע את האיברים בחופשיות, אנחנו מודים להשם בברכת מתיר אסורים. ועם היכולת לזקוף את קומתנו, אנחנו מודים להשם בברכת זוקף כפופים. הלכה מיוחדת יש בברכת זוקף כפופים. בשונה מכלל ברכות השחר, שסדר הברכות אינו מעכב, ואם שינה את הסדר והקדים ברכה לחברתה, יצא. בברכת מתיר אסורים צריך להיזהר להקדים אותה לברכת זוקף כפופים. טעה, וברך זוקף כפופים קודם מתיר אסורים, לא יברך מתיר אסורים, שבכלל 200 מנה, והזקיפה כוללת בתוכה גם את התרת האיברים והיכולת לנוע איתם. במקרה שהקדים זוקף כפופים למתיר אסורים, ישמע את ברכת מתיר אסורים מאחר, וכמובן יענה אמן אחר ברכתו. בזכות ההודעה על התנועה החופשית באיברי גופנו והיכולת לזקוף את קומתנו, נזכה להשתחרר גם מכבלי היצר המשעבדים, ויהיה גופנו קל כנשר ורץ כצבי לעבודת השם יתברך. נזכה גם לזקוף את קומתנו מכל מיני כפיפויות רוחניות, וננהג בגאווה יהודית איכותית. ועד כאן להיום, תודה הרב פנט, תודה לכם מאזינים יקרים, נשוב אם ירצה השם וניפגש בפינה הבאה מחר, בנעסוק בברכת מלביש ערומים. יום טוב ומבורך.
שר כוח לרב יוסף מלכיאל מרבני העיר רחובות על הדברים הנפלאים מאירי העיניים, ונעבור כעת לפינתנו הבאה.
בני אמונים, זהירים לשומרו אבות ובנים. שיעור בהלכות עניית אמן, מתוך הספר בני אמונים.
אז במסגרת הפינה הזאת אנחנו מתחזקים בסייעתא דשמיא באמירת ברכות השחר בחברותא, ובעצם לא רק בברכות השחר, אלא בכל ברכה שאנחנו אומרים, אנחנו מבינים ומתחזקים שכדאי מאוד להקפיד שיהיה מי שיענה אחרינו אמן. אז תקשיבו היטב לשיעור הקצר שכדרכנו נמסור אותו מתוך הספר הנפלא והמחזק בני אמונים, ובתום השיעור נשאל כמובן שאלה קצרה, שכמו בכל יום גם מי שיענה על הקראוי ייכנס להגרלה בעזרת השם על פרסים מיוחדים ויקרי ערך. והיום נביא מתוך הספר בני אמונים את דבריו של הצדיק הנסתר, שגם נודע כאחד מלמדוו צדיקים, שמו חכם מנחם מנשה, זכר צדיק לברכה, שדרך אגב יום ההילולה שלו יחול די בקרוב, י"ב באלול, וככה הוא כותב בספרו אהבת חיים. מרן הבית יוסף זצ"ל עמד בראש ישיבה גדולה בצפת שבה למדו כ-200 רבנים אדירי תורה, וזה היה בימים שבהם הפציע אור שמשו של רבנו הארי הקדוש, זכר צדיק לברכה. פעם ערך מרן סעודה בישיבתו לגומרה של תורה, סיום לימוד מסכת בעומק העיון. קם הארי הקדוש לבקש את רשותו לחלק את כיבוד הברכות למסובים. הסכים מרן לכך, ומתוך שהבין כי דברים בגו, פקח עין על מעשיו של רבינו הארי ועקב אחריו. והנה ראה שבכל פעם שסובב הארי בין המסובים, נמנעו מלכבד שני תלמידי חכמים מסוימים שישבו במקום. משכך עשה גם בסיבוב השני והשלישי, קרא מרן לארי ז"ל לקרן זווית ושאלו, מה ראה מר ליטול לעצמו את חלוקת הכיבוד, שאינה לפי כבודו ורום מעלתו? ומדוע נמנע זו הפעם השלישית מלכבד את שני התלמידי חכמים והפלא אותם לרעה מעמיתיהם? נענה רבינו הארי הקדוש ואמר, אין מסרבין לגדול, וכיוון ששאלתם, אשיבכם. דעו ששני תלמידי חכמים אלו הם נשמות שבאו מעולם האמת לבית המדרש כדי להשלים מה שהיה חסר להם בהורדת השפע. ועתה, בשמיעת הברכות וענית אמן, השלימו את תיקונם בהורדת השפע בעולם הזה, ויזכו לעלות לשורשם בעולם העליון. לפיכך, ביקשתי לשמש במצווה רמה זו, הכרוכה בתיקון עולמות העליונים למעלה ותיקון נשמות למטה, הורדת השפע בקדושה ובטהרה. שמע מרן את הדברים ואמר בענווה, כל כך מגיע גודל עניין עניית האמן, ואנוכי לא ידעתי. אז עד כאן שיעור ההתחזקות להיום, וכאמור זה מתוך הספר בני אמונים, ומה שאנחנו נבקש היום מכם, מאזינים יקרים, זה פשוט לסכם בקצרה את החיזוק שלמדנו היום מהמעשה המופלא עם הארי הקדוש ומרן הבית יוסף. ואם תעשו את זה כמו שצריך, גם תיכנסו להגרלה יומית על מכונת הפופקורן, והנה הנה נכנס כאן מישהו שרוצה לספר לנו איך אתם עונים תשובות.
לעניית תשובות על השיעור בהלכות עניית אמן, התקשרו לכל אמונים. קו התוכן של בני אמונים, 03-913-9191, שלוחה 1 בתפריט הראשי. 03-913-9191, שלוחה 1 בתפריט הראשי.
אין ספק שאחרי דברים כל כך חדים וברורים ומחזקים של הארי הקדוש, מה שכולנו הולכים לעשות כרגע זה את הדבר הבא.
מקבלים וזוכים, מצטרפים למהפכת ברכות השחר בחברותה, צוברים אין ספור זכויות וגם משתתפים בהגרלות יומיות.
כפי שאתם כבר יודעים, אנחנו בעיצומו של מיזם בו אתם מקבלים על עצמכם עד לתאריך י"ג באלול להשתדל ולברך לכל הפחות 15 פעמים ברכות השחר בחברותה. זאת אומרת שלפני שאתם מתחילים לברך אתם פשוט מוודאים שיש מי שיענה אחריכם אמן, וזה יכול להיות כמובן כל אחד וכל אחת, אח, אחות, אבא, אמא או כל מתפלל אחר או כל אדם אחר. ומתוך אלו שיקבלו על עצמם את הקבלה הזאת, בלי נדר כמובן, והם גם יצירו על כך בקו שלנו, אז אחד מהמקבלים יזכה בהגרלה יומית שתתקיים מדי יום על מכונת סוכר ביתית, ובנוסף, כל המשתתפים, כפי שאנחנו חוזרים ומזכירים, זוכים בכרטיס להגרלה הגדולה שתארך בי"ג באלול על הפרס הייחודי, אוטובוס מפואר וחדיש של בני אמונים, שפשוט יהיה ממש שלכם, לשירותכם, למשך יום שלם, מה שאומר שתוכלו לצרף לשם את מי שתרצו, את המשפחה, את החברים, לנסיעה, לטיול, למקומות הקדושים. אז בואו ונשמע איך מצטרפים ואיך מקבלים על עצמנו ואיך נכנסים להגרלה.
להשתתפות בהגרלות בין המקבלים על עצמם לברך ברכות השחר בחברותה, התקשרו לכל אמונים. קו התוכן של בני אמונים, 03-913-9191, שלוחה 1 בתפריט הראשי.
שימו לב, במקרה שאנחנו לא מספיקים להקריא את רשימת הזוכים מהתוכנית האחרונה, כפי שעושה לי רושם שזה מה שהולך לקרות היום, אז אל דאגה, הגרלה תתקיים, ובתוכנית הבאה, בעזרת השם, אנחנו נשמיע את רשימת הזוכים, גם את זו של התוכנית הקודמת, וכעת, על פי בקשת מספר מאזינים, אנחנו משמיעים שוב את השיר המיוחד שחשפנו בשבוע שעבר, השיר הנפלא, אל תיפול, במקור של בנצי שטיין. כעת אנחנו נשמע אותו בביצוע אחר ומרגש של מקהלת הילדים שיר הלל ביחד עם פרחי הראם, שמעבר לביצוע המרגש הם גם תרגמו חלקים ממנו מיידיש לעברית. בבקשה. אל מאזינים יקרים, חזרנו לחלקה השלישי והאחרון של התוכנית, ומיד מיד ניגשים לפינה הבאה.
פתחו שערים, וכעת פותחים את שערי הלב עם סיפורי אמן מרתקים מבית בני אמונים.
לכבוד ארגון בני אמונים. ידוע לי שהרבה סיפורים מרתקים ומקוריים זורמים למערכת שלכם, אבל אין לי ספק שתופתעו עד מאוד מהסיפור הבא. בוודאי יצא לכם לקרוא את הידיעה המשעשעת שהתפרסמה בעיתונות על השוד המתוחכם שהתרחש באחד הבנקים בארץ בחודש האחרון, והסתכם בסופו של דבר בנזק של סנדוויץ' מושקע שהוכן ביד אוהבת ונגזל בידי זדים. אבל כעת אתם הולכים לשמוע את הסיפור בשלמותו מכלי ראשון ולגלות שאתם בעצם מחותנים ראשיים בסיפור הזה. זה היה בוקר רגיל ושגרתי בבנק. מול אחד הדלפקים המתינו אנשים בסבלנות לתורם. גם הברנש המגודל עם החולצה המשובצת ניסה ליצור רושם של המתנה שלווה, למרות שמוחו קדח במחשבות זדוניות. כשהגיע תורו, הוא ניגש בלאות ובצעדים איטיים ותפס את מקומו מול הפקיד שהתעניין באדיבות לרצונו. הלקוח הבהיר לו כי הוא הגיע במטרה להפקיד סכום נכבד בתוכנית חיסכון וביקש את הצעתו לתוכנית אטרקטיבית ומומלצת. הפקיד החל לפרוס את האפשרויות העומדות לפניו, אך לפתע הוא מגלה כי הלקוח נשען לאחוריו, נושם בכבדות ועוצם את עיניו. הוא ניבל וצעק, מה קרה? אתה מרגיש טוב? האמת שלא ממש, הוא ענה בקול חלוש. אבל אין לך מה לדאוג, אני מכיר את התופעה הזאת אצלי, זה קורה לי כשאני לא שותה ובאמת מהבוקר לא הכנסתי כלום לפה. אפילו לא כוס שתייה. איך אני אוכל לעזור לך? שאל הפקיד בדאגה. אני חושב שכוס קפה יוכל להושש אותי. אבל בשביל זה, ענה לו הפקיד, תצטרך לבוא איתי למטבחון שנמצא בקצה המסדרון, הודיע לו תוך שהוא קם ממקומו. הפקיד התנצל קלות בפני הממתינים על העיכוב, והם מצידם הנהנו בראשם והביעו הזדהות והבנה. הפקיד החביב הוביל את הלקוח שנשרח אחריו בצעדים איטיים לעבר פינת הקפה, שם הושיב אותו על כיסא והכין עבורו כוס קפה חמים ומרענן. האיש לגם באיטיות מהמשקה החום ומראה פניו העיד שהוא מתחיל להתאושש. בעוד הפקיד עסוק בלהשיב את נפשו של הלקוח, היה מישהו שניצל זאת לרעה. לעבר מקומו הריק של הפקיד התקרב איש צעיר בצעדים נמרצים. התכופף ונטל את התיק שהונח על הרצפה בצמוד לכיסא, תוך שהוא מוודא עם הפקידים שישבו בסמוך כי זהו אכן תיקו האישי של הפקיד. הוא סיפר להם כי הוא נשלח על ידי הפקיד למהר ולהביא את התיק, שם נמצאים כדורים שיכולים להיטיב עם הרגשתו של הלקוח. אף אחד לא הטיל חשד בכוונותיו של האיש שמיהר ליטול את התיק ולהיעלם במהירות במסדרון הארוך. כשהתיק בידו, הוא פסב וחלף במהירות על פני המטבחון, וכהרף עין נעלם מבעד לדלת הראשית אל תוך המולת הרחוב הסואן. ולבינתיים, הפקיד המסור נוכח לראות כי הלקוח החל להתאושש, הוא הודיע לו כי הוא נאלץ לחזור ללקוחות הממתינים, אך הבטיח לו כי ברגע שיחזור הוא יקבל אותו מיידית וישלב אותו בין התורים. הפקיד חזר לקבל קהל מאחורי הדלפק, והלקוח המאושש קם במהירות, פנה לפתח היציאה מהבנק, ועד מהרה נעלם גם הוא מהאופק. הפקיד הגניב מבט מדי פעם לכיוון המסדרון, אך הלקוח בושש מלחזור. הוא נאלץ לקום שוב ממקומו, ולהפתעתו גילה שהבן אדם איננו.
מישהו ראה פה את הלקוח?
הוא שאל את חבריו לעבודה.
אולי הוא נשאר במטבח יחד עם התיק שלך?
ענו לו חבריו בחביבות.
על איזה תיק אתה מדבר?
נזעק הפקיד.
על התיק שלך? על התיק ששלחת הרי מישהו להביא אותו. לא שלחתי אף אחד.
הוא צעק וניתר לכיוון העמדה שלו, תוך שהוא סוקר בעיניו את סביבתו, ומגלה להפתעתו כי התיק איננו. הפקידים הניסרים צרפו את פיסות המידע וקלטו עד מהרה כי הפקיד הולך שולל אחרי שני הנוכלים שרקחו ביחד את המזימה במטרה לגנוב את התיק. המשטרה הוזעקה למקום ופתחה בחקירה. מנהלי הבנק התבקשו לספק את ההקלטות מתוך מצלמות האבטחה והפקיד תושאל על ידם לגבי תוכן התיק שלו. האמת שחוץ מהסנדוויץ' המושקע שאשתי הכינה לי לארוחת בוקר, לא היה שם שום דבר בעל ערך. אמר להם הפקיד בגיחוך ובז לשלומיאליות של צמד הגנבים שהשקיעו כל כך הרבה מחשבה ותחכום רק בשביל כריך פשוט. ההנחה של החוקרים הייתה שהמראה החיצוני של התיק המעודר הביא את צמד הנוכלים לחשוב שהוא מכיל בתוכו כסף או משהו אחר בעל ערך ממוני. הפקיד הודיע להם שהוא לא מוצא עניין בלתרוח ולהגיש תלונה במשטרה, אך צוות החוקרים שטיפל במקרה החליט לברר את העניין עד תומו. הם הרגישו שמשהו גדול יותר ומשמעותי יותר מסתתר מאחורי המקרה המוזר. חודש לאחר המקרה, אני מקבל טלפון מהמשטרה ואני מתבקש להגיע לתשאול בתחנה בהקדם האפשרי. וכאן בני אמונים, הגיע הזמן לספר לכם את הקשר שלי למקרה. הפקיד הנשדד היה למעשה ממלא מקום שלי בתקופה בה התרחש השוד. אז כפי שאתם מבינים, לפרנסתי אני עובד כיועץ השקעות באותו בנק, ועקב סיבה מסוימת נאלצתי להיעדר מעבודתי למשך כשלושה שבועות. היום בו הראה השוד היה למעשה היום הראשון להיעדרותי שבו הפקיד מילא את מקומי. בטלפון נאמר לי שהזימון קשור למה שהראה בבנק. שמעתי על המקרה וכמו כולם התייחסתי אליו בצורה משעשעת, אבל לא הבנתי במה אוכל בדיוק לסייע למשטרה בפיינוח התיק, ובכלל מה המשטרה משקיעה כל כך בחקירה של שוד אומלל של סנדוויץ'. אך את המחשבות והתמיות שמרתי לעצמי, ועד מהרה הגעתי לתחנת המשטרה. בקבלה הפנו אותי לאחד החדרים, שם המתין לי החוקר שעסק בתיק. הוא הורה לי לשבת ושאל אותי אם כבר חזרתי לעבודה. עניתי שכן, ושאלתי אותו, מניין לך שנעדרתי מעבודה? הוא אמר לי חצי בצחוק, חצי ברצינות, שעכשיו הוא זה ששואל שאלות, ואני עונה. הוא ביקש לדעת מדוע נעדרתי מעבודה. עניתי לו מה שעניתי. הוא שאל, האם ההיעדרות הייתה מתוכננת מראש? עניתי לו שממש ממש לא. ולהפך, ערב קודם לכן, עוד חשבתי שהגיע כרגיל לעבודה, אך הטלפון שקיבלתי אילץ אותי להישאר בבית. נסה להיזכר, ציווה עליי החוקר בטון של בקשה, כשעוד חשבת שתתייצב לעבודה באותו בוקר, האם הייתה לך תוכנית כלשהי לעבור דרך מקום מסוים או אצל בן אדם מסוים בדרך לעבודה? בתחילה לא זכרתי. סך הכל זה לא מאורע נדיר שאני עושה סידורים בדרך לעבודה. אבל החוקר לחץ, ובסייעתא דשמיא נזכרתי. כן, אני נזכר. תכננתי לעבור דרך ביתו של חבר שמחזיק אצלו גמח גדול, וסיכמתי איתו שהוא מלווה לי סכום מכובד של כסף. וכמה זה סכום מכובד? התעניין השוטר בחוסר נימוס. 20,000 ש"ח, השבתי לו. ולשם מה זה נחוץ לך? הוא המשיך לחפור. האמת שזה באמת לא היה נחוץ בשבילי. זה היה נחוץ לגמח אחר שהלווה לי כמה חודשים קודם לכן, ובאותו יום פשוט הגיע זמן הפיראון. ולפני שהחוקר ימשיך להציק לי עם שאלות נוספות, הקדמתי אותו והסברתי לו שאני נמצא ברוך השם בתקופה שאני זוכה לחתן ילדים אחד אחרי השני, וגם מי שמסתכר מעבודה כפקיד בבנק עדיין נדרש להלוואות גמח על מנת שיוכל לעמוד בהוצאות הכבדות. עכשיו החוקר סוף כל סוף חייך ואמר, אז מסתבר שהחבר'ה הנחמדים האלו יש להם טעם טוב ועולם מושגים רחב יותר מאשר סנדוויץ' עלוב. וגם אם הם אוהבים סנדוויץ'ים, אז תסכים איתי שב-20,000 ש"ח ניתן לרכוש קונטיינר של סנדוויץ'ים. זה היה נראה שהחוקר נהנה להפגין את השנינות שלו, והגבתי לו בחיוך ובהנהוני ראש, למרות שלא הבנתי מה הוא רוצה ממני. רגע לאחר מכן, הוא הרצין ושיתף אותי במה שקרה כאן. תראה, שודדי הסנדוויץ' נתפסו ממש במקרה. הם הסתבכו יומיים אחר כך בפריצה לחנות, ובחיפוש ברכב שלהם, מצאנו את התיק של הפקיד שהחליף אותך. נכון אמנם שהסנדוויץ' כבר לא היה שם, אבל גנבי הסנדוויץ' היו בידיים שלנו, ושמחנו מאוד. כי לפי צורת הפעולה שלהם בבנק באותו בוקר, הם היו מאוד מאוד מתוחכמים. אחד מעסיק את הפקיד, כאילו לא חש בטוב וגורם לו לעזוב את העמדה שלו ולהגיע למטבח. השני מגיע כביכול בשליחות הפקיד, לוקח את התיק ושניהם נעלמים. היה ברור לנו שהם התכוונו לגניבה עסיסית יותר. אבל לא הצלחנו לפענח את הכוונה שלהם. גם כשהם נתפסו, הם ניסו בתחילה להתעמם ולספר שלא היו להם כוונות זדון, עד שאחד מהם נשבר וסיפר שהגיע אליהם מידע מוצק שבתיקו של הפקיד היה אמור להיות באותו בוקר סכום של עשרות אלפי שח, והם עד עכשיו לא מבינים מה בדיוק השתבש. אז אנחנו קצת גיששנו והבנו שאכן היה שינוי בתוכניות. ואתה זה שהיית אמור להופיע בבוקר לעבודה עם תיק גדוש במזומנים, ובמקום זה הופיע פקיד עם סנדוויץ' גדוש במלפפונים. אז מסתבר שהיה שווה להיות בסגירה, שאל אותי החוקר בעוקצנות. וכאן אני נזכר ששכחתי לספר לכם שהסיבה להיעדרות הפתאומית והממושכת שלי מעבודתי בבנק הייתה עקב הודעה שקיבלתי ערב קודם לכן ממשרד הבריאות, שעליי להישאר בבידוד למשך שבועיים, היות ושהייתי בסמוך מאוד לאדם שהתגלה כחולה קורונה. וזה בעצם מה ששיבש את התוכניות, גם שלי, אבל בעיקר של הגנבים. לסיום, החוקר התעניין מה גרם לי להיכנס לבידוד ליד מי שהייתי, כי לדעתו אני צריך לשלוח זר פרחים ענק לאותו חולה שלבינתיים החלים, ושגרם לי להסגר. ואז פתאום תפסתי שיש כאן סיפור מדהים. את זר הפרחים אני צריך לשלוח לכם, בני אמונים. בזכות הפעילות המדהימה שלכם, אני היום במצב שאני פשוט לא מסוגל לברך ברכות השחר ללא חברותה. וכך עשיתי גם כשהייתי צריך להיזהר יותר מקרבה לאנשים. השתדלתי ונזהרתי, אבל מה לעשות? החברותה איתו ברכתי ברכות השחר בחברותה, הוא זה שהתגלה כחולה קורונה. ואתם בני אמונים, הייתם השדכנים בינינו. אז היה ברור לי גם קודם לכן שמברכות השחר בחברותה לא מפסידים, אבל כעת אני רואה שאם לא הייתי אומר בחברותה, הייתי כנראה הולך לעבודה כרגיל ונופל קורבן לשודדים חסרי מצפון ומאבד הרבה הרבה כסף. אז תודה לכם, בעיקר על הזכות הגדולה וגם על הכסף הרב שלא הפסדתי. ועד כאן, מאזינים יקרים, תוכניתנו להיום בסייעתא דשמיא. נשוב, אם ירצה השם, וניפגש גם מחר בתוכנית נוספת של אבות ובנים.